טוב, חזקה עליי מצוות אביחי הגבאי. מה שרואים שהיו אתמול, אי אפשר ככה לא להגיד ולא לדבר ולתת לאנשים להתבחבש בשמועות ובחצי שמועות. אז נאמר על זה כמה מילים. מדובר על שלושה אירועים מאוד קשים, שבמקרה, אולי לגבי שניים הם לא, אבל השלישי, שלושה אירועים שבמקרה יצאו ביום אחד. 30 איש פרצו את גדר המערכת בין ישראל לירדן, ונכנסו לשטח שבין ירדן לבין, שבין הירדן, בין נהר הירדן. לבין גדר המערכת, הצבא גם טוען שאולי יש שם מוקשים. אני יודע, אבל בכל אופן פריצת גדר המערכת, עם כל המשמעות של פריצת גדר המערכת, של צורך כמובן אחר כך לשקם אותה מחדש, אם מדובר על גדר ביטחון, זה נעשה כתגובה לחשש שהיה, היה לו על מה לסמוך, שלא ייתנו עוד לאנשים לעלות להר הבית, כיוון שהירדנים היו נגד שיפוץ גשר המוגרבים. במקרה או שלא במקרה, באותו יום מצאו פתרון לגשר המוגרבים, כך שהבעיה טופלה, אבל גדר המערכת אני כבר לא, אני עוד לא בטוח שתוקנה, וגם אם תוקנה, אז הפצע שבעקבות זה הוא פצע קשה. הייתה כניסה לא בתאום עם הצבא לקבר יוסף, שוטרים פלסטינים ירו ויש פצוע. שני האירועים האלה הם מקרים לגמרי, האירוע שקשור להר הבית זה בגלל גשר המוגרבים, האירוע שקשור לקבר יוסף זה בגלל פרשת השבוע, כן, והיא כן את חלקת השדה אשר אתה שם או לא, מיד בני חמור המשכם מהקציטה. אז כמו שפרשת חיי שרה היא סיבה טובה לבוא לחברון, באמת סיבה טובה לבוא לחברון, אז ככה פרשת וישלח היא סיבה ממש טובה לבוא לקבר יוסף, אבל כשעושים את זה בלי תאום, אז מה, לאן הדבר הזה יכול להתפתח? אני לא רוצה לדבר. שני האירועים האלה הם חמורים מאוד, בגלל שהם עומדים בצילו של אירוע שלישי, שהוא כמובן חמור מכולם, כ-200 איש. דבר שלא חווינו מעולם, כ-200 איש פרצו לתוך מחנה החטיבה המרחבית אפרים, שנמצא ליד קדומים. והיכו שם חיילים, היכו חיילים, זרקו אבן, פצעו שמחת, אבן נפלה ליד המחת, אבל היכו חיילים, היכו חיילים, קראו לה שמחת במילה שאני לא יכול אפילו לבטא אותה בפה, אתם יודעים מהי. וכמו שאני שמעתי מהאנשים שם, היו מכות לא במסגרת התגוננות ולא במסגרת הפגנה, אלא מכות כדי להכות. דבר כזה לא היה. יש פעמים, אני יודע, דוחפים מפה, משם, זה דוחף, הוא דוחף, וכמובן בתקשורת אומרים, היכו והיכו והיכו. זה לא הסיפור. הסיפור כאן היה היכו, פשוט היכו, כן? כמו שמכיר. כלומר, דבר כזה לא היה. להכות חיילים בכוונה תחילה, לא במסגרת דחיפות, או כניסה, או ניסיון להשתמט ממעצר, או זה, להכות חיילים בכוונה, לא היה. אני מכיר את ההפגנות, אני השתתפתי בהרבה הפגנות, דבר כזה לא היה. סדר גודל כזה של 200 איש, לא היה. פעם שנייה, אבל זה לא עושה את זה ליותר קל, הוא נמצא לתוך מחנה צבאי, ניקוף צמיגים של מכוניות, כולל מכוניות ביטחון, זה סדר גודל שלא הכרנו. מנקודת מבטי, זה היום הקשה ביותר של הציונות הדתית ב-16 השנים האחרונות, ב-16 השנים האחרונות פלוס חודש, נגיד ככה, זה היום הקשה ביותר של הציונות הדתית, לדעתי זה יום שמכמה וכמה מבחינות על חזור, ולדברים שיום הזה קשה מאוד מבחינה ציבורית, תקשורתית וכו', אבל אני חושב שזה יום גם קשה מאוד מבחינה ערכית, למה? כן, בואו נעזוב את התקשורת ונגיד אוי למגולה ונגיד התקשורת נגדנו, זה הכל נכון. אבל לא זה מה שחשוב כרגע, כרגע זה קודם כל יום קשה מאוד מבחינה ערכית. ומה שקשה מבחינה ערכית מצריך אותנו לבירור פנימי, למרות שברור לי, ואינני חושב שמישהו מישיבת הארץ ציון היה שם. כן, בואו נגיד, אני חושב באנושה פה בהרבה דברים, לכל מיני כיוונים, ובכל מיני מקומות, אבל אני לא חושב שמישהו היה שם, אבל אני חושב שזה עדיין מצריך בירור פנימי. אפשר כמובן להגיד, להשתמש בכל מיני שמות רעים ובכל מיני דברים, לא מרוויחים מזה שום דבר. לא מרוויחים מזה שום דבר. קוראים ליגאל עמיר, במקרה שלנו מפלצת, או אני לא יודע מה, כל מיני כאלה דברים, לא מרוויחים מזה שום דבר. כן, פשוט אומרים, זה דבר שאני לא צריך להסביר, וזה דבר שאני לא צריך להבין, וזה דבר שאני לא צריך להתמודד. הוא מפלצת, נו, אם הוא מפלצת, אז מה, מפלצות, אנחנו מכירים מהאגדות, כן? כלומר, זה לא משהו מהעולם שלנו, יגאל עמיר הוא מאיזושהי פלנטה מיתולוגית אחרת, לא שייך אלינו, אמרנו שהוא מפלצת, אז כמובן, מידה לנו את עצמנו ממנו, כי אנחנו בני אדם והוא מפלצת, ואז גם אין צורך להתמודד, זה פותר אותנו מהתמודדות, זו דרך קלה. פה לא אמרו מפלצות, אבל אמרו כל מיני מילים קרובות לזה, כלפי האנשים האלה. ואז שמשמעם, האנשים האלה, אני לא צריך להתמודד, אני לא צריך כלום. ואז גם אני לא ארוויח מזה שום דבר. לא שאני חושב שאנחנו יכולים להרוויח מהסיפור הזה רבה גדול, אבל אני חושב שמהתמודדות תמיד משהו להרוויח. תמיד צריך לעשות את זה. אני אומר את הדברים בכאב לב, גדול מאוד, יש רקע לסיפור שהיה. אם כי איש מאיתנו לא שיער לאן זה יגיע, יש רקע ואני לא חושב שהמדינה יכולה לנקות את עצמה מהרקע לסיפור הזה. אני לא אחזור עכשיו לתאר את מה שקרה בזמנו בחבל עזה וצפון השומרון. ואני לא מדבר רק על השאלה מה היה, אלא איך היה. לא מדבר רק על שאלת ההכירה, אלא גם על שאלה איך היא התבצעה. מבחינה מסוימת, הדבר הזה כרגע חשוב לי יותר. אנשים ששרתו את המדינה בכל מורדם, בכל לבבם, בכל נפשם, גם שם וגם בעמונה. בעמונה זה היה בצורה חמורה יותר, אחר כך במגרון. אנשים אלה התברר שאנשים שאין להם פנים ואין להם שם ואין להם אישיות ואין להם זכויות אדם. אין לי מילה יותר טוב. לא כלפי מה שקרה, ואני מכיר היטב את מה שקרה, גם בגוש קטיף, וגם בעמונה, וגם במגרון. אנשים הפכו להיות אנשים שאין להם פנים, אנשים בלי פנים. מין דמויות אלמוניות כאלה, שנמצאות אי שם ברקע. אנשים שכל מושג שקשור בזכויות אדם לא קיים לגביהם. באותם ימים שבהם דיברו על זכויותיהם של הסטודנטים לגור במרכז תל אביב ברחוב רוטשילד, באותם ימים עצמם נכנסו שוטרים בשלוש לפנות בוקר לתוך שלושה בתים, הוציאו מסולמות דרך חלונות ילדים עם כל הרכוש שלהם, השמידו חפצים של ילדים, הותירו שלוש משפחות עם תינוקות בעיצומו של לילה, חסרות בית. זוהי דוגמה אחת, יכולתי לתת דוגמות ממקומות אחרים, דברים שאפשר היה לפתור. אפשר היה לפתור, אני הייתי מעורב בהם, וניתן היה לפתור. את שאלת תשעת הבתים בעמונה אפשר היה לפתור, אם היה קצת רצון. הוצע להוציא את תשעת הבתים האלה, להעביר אותם לאופרה, רמטכ"ל סרב. וגם במסגרת חבל עזה, שלהם היה צריך להוציא אותם משם, או לא היו צריכים להוציא אותם משם, אני לא מתווכח, זה ויכוח פוליטי. השאלה איך עשו את זה, זה ויכוח אנושי. צורה שזה נעשה היא בושה וחרפה. זה נעשה בצורה שאנשים אין להם פנים ואין להם שם והם לא עשו שום דבר בשביל המדינה והם אנשים שכל מושגי זכויות האדם לא קיימות לגביהם. אין עובדות ועובדות שאני מכיר אותן. שוב, אני לא אומר שלא היו טעויות שלנו בדרך, אני לא אומר שבמגרון לא היו טעויות שלנו, היו טעויות. בניית שלושת הבתים האלה שעשו אותם הייתה טעות. האם באמת, בגלל שזאת הייתה טעות, ואשמה שלנו, אני אומר אשמה שלנו, זאת הייתה אשמה שלנו, זה לא היה צריך לעשות. כל מיני סיבות וההידענויות, המשפחות, ומה שהיה באמצע, לא היה צריך לבנות את שלושת הבתים. האם המשמעות שגם צריכים להרוס את שלושת הבתים האלה, בצורה שעשו אותם, בדרך שעשו אותם. אני מזכיר לכם שעד שאתמו את הבית של המחבל, שרצח שמונה נערים במרכז הרב, לא את הבית, את החדר הפרטי שלו, עד שאתמו את זה, כמה הליכים משפטיים זה עבר. ושכאן הדברים נעשים למה? בגלל זכויות אדם. וכאן שהדברים האלה נעשו באיזה מין קלות בלתי נסבלת, למרות שאני אומר, הייתה אשמה במשפחות שבנו את הבתים, והזהירו את המשפחות האלה שלא לבנות את הבתים האלה. אני אומר, צריך לדעת, זה לא דברים שקורים כל יום, קורים הרבה דברים כואבים, יש לנו גם הצלחות. כן? גבעת אסף, היה צפוי שם עימות קשה מאוד לחורבן היישוב, הודו להשם כטוב, היישוב עדיין עומד. ובעזרת השם אני מקווה שיעמוד וימשיך לה. ויש לי סיבות טובות למה שאני מקווה. הייתי מעורב בזה לא מעט. חייב לומר כאן דבר אחד, אני בחשתי הרבה בקדרה, אבל בכוח המועד שלי, בעיקר במקומות האלה, יכולתי לעשות לא הרבה. בסופו של דבר, המהלך המכריע שהצלחתי לעשות, היה להתקשר באמצע הלילה, כשכבר קנלו כל הפסים, להתקשר באמצע הלילה. הרב אליעזר מלמד, ושהרב אליעזר מלמד יתקשר באמצע הלילה לאביו הרב זלמן מלמד, חקירת שתיב הערב שהרב זלמן מלמד עשה לי, הרב זלמן מלמד שלף לצורך העניין את הרב ליאור, והרב ליאור נתן מילה אחרונה שחייבה אותם לחתום על ההסכם. כלומר, אם מישהו חושב שאישים כמו הרב זלמן מלמד, ואישים כמו הרב ליאור, תפקידם בכל המערכת הזאת הוא רק תפקיד שלילי, לדעת, כשאנחנו עמדנו על סף, מנקודת הכרעה שקשורה לשאלה תהיה שפיכות דמים או לא תהיה שפיכות דמים, והייתה צפויה שם שפיכות דמים, הם שני האנשים שעשו את המהלך המכריע. טענות נגד אנשים, נגד הרבנים האלה, על כל מיני דברים, יש לי מכאן ועד בתחתית. ואני ישבתי אצל רב ליאור בבית ודיברתי וניסיתי, והנה, במקומות מכריעים, אגב, מי עזר לי בסיפור הזה הכי הרבה? הרב אליקים לבנון. כלומר, לדעת, האנשים האלה שעוסקים ושנראים מחוץ לכל גדר, אפשר היה לעבוד. וגבעת אסף קיימת, בעזרת השם, אני מקווה שתהיה קיימת. מגרון, כרגע אנחנו עובדים מאוד 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 קשה, אני עובד שם מול האנשים, אנחנו עושים לא מעט דברים, בעזרת השם אני מקווה שמגרון תהיה כאן. תקווה, לא יודע, צריכים להתפלל, שום דבר איננו ברור, אם יהיה זאת תהיה סייעתא דשמיא גדולה, אבל זה לא יהיה משהו, בואו נגיד, מחוץ לגדרי הטבע. זאת תהיה סייעתא דשמיא גדולה, אני מקווה שזה יהיה. יכול לסדר לכם בשורה טובה, אולי נתחיל בשבח, נסיים בגנות. אבל אני יכול לבשר בשורה טובה, מה שרצו להחריף את חוות גלעד, מקום שיש בו רגישויות קשות מאוד בשני הצדדים. בכל אופן, משה זר, יהודי יקר, שתרם הרבה מאוד למדינה, היה עוד ביחידה 101, עד כמה שאני זוכר, ושהבן שלו באמת מסר את נפשו למען ביטחון השומרון, ורצה להנציח אותו, זה אדמות שהוא קנה, וקנה בחספו, ואני יודע שהוא קנה את זה. בעיות כאלה, עם תוכניות מתחת פה ושם, בסדר, הייתה החלטה להחריב, להוציא 11 משפחות החוצה, זה קשה מאוד. בואו, משהו שהם כתבו, אני רק רוצה להגיד לכם, והנה מה שנקבל שוב בקרוב, ילדים מנותקים מהוריהם, ישנים אצל קרובים, חוששים, מרטיבים, עשרות משפחות חרדות שחייהן ירדו לתימון באבחת כף שופל. שוב מאוד בני נוער יחוו מחדש את המראות ויריחו את ריחות הארץ שהיו בעבר, שוב יזכרו ביקיריהם שנדבקו במכות שחטפו ובידיים שפגעו, שוב ביטחונם של עשרות אלפים ייפגע, שוב נשמע אחר כך, סליחה, טעינו, צדקתם, אני מתחרט שוב ושוב ושוב, כמו שקורה היום בגוש קטיף. כל הדבר הזה נכתב לגבי חוות גלעד, אני רוצה לסיים את כל העניין הזה בדבר אחד, בחדשה מלפני 20 דקות. סיפור של חוות גלעד בעזרת השם נפטר ובשעות הטוב. זה חדשות מהרבע שעה האחרון. כלומר, אני אומר, צריכים לזכור בצד הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד כואבים על אנשים שמחריבים להם בתים ומפעל חיים, והדברים האלה קורים, ושר הביטחון שלנו שיהיה לי בריא, הוא מאוד מאוד קשה בדברים האלה, ויושבים אנשים בפרקליטות שממש רוצים להקיס את הדם, אבל צריך לדעת, נופי נחמיה שעכשיו מאחז בלתי חוקי, בונים בו עשרות בתים היום, באישור הממשלה, רחלים, מאחז בלתי חוקי היום, בונים עשרות בתים באישור הממשלה. זה התמודד. יש הצלחות, יש כישלונות, יש פה, יש שם. אנחנו לא כל מה שאנחנו עושים בן מאליו. וכל דבר כאן נבנה בחירוק שיניים גדול מאוד. אני מכיר את הסיפור של גבעת אחיש. ועזרת השם גם זה יום אחד יצא. עד היום יש בית אחד כאן מולנו שרואים אותו. דרך החלון, לא בלילה אולי, אבל ביום בית ש, שכבר שנתיים וחצי אטום, משפחה שהאחות שכלה אח טייס, שכלה אותו בלבנון, הבעל קצין מצטיין באחת היחידות הקרביות, גרים אצל אבא שלהם, מחכים ליום שיוכלו להיכנס הביתה, בעזרת השם יוכלו להיכנס גם הבית הזה, עמד לפני חורבן, הצלחנו לבנות את זה. כן, נאטם, מה זה נאטם? שני קרשים כאלה על החלום, קרש בית נאטם. בסדר, אבל לא, לא נכנסים לדרום כבר שנתיים, ובעזרת השם תוך שלושה חודשים ייכנסו. דברים, מאבקים קשים מאוד, עם הרבה מאוד תסכולים, עם הרבה מאוד נפילות, עם הרבה מאוד שגיאות שלנו, עם יותר מזה שגיאות של הממשלה. בנושא הזה הרבה מאוד זדונות, גם ציבור שלנו, ציבור שלנו, שלנו מעט זדונות, הרבה זדונות, שקשורים באלה שמאוד לא אוהבים אותנו, ומשעות מאוד אוהבים לראות את חורבננו. כל הדברים האלה קיימים, כל הדברים האלה קיימים, כל הדברים האלה ידועים, כל הדברים האלה זה. ואת הכל אני אומר בשביל דבר אחד. כן. להסביר לדברים האלה יש גבולות. מה מותר ומה אסור לעשות, ואיך מותר למחות ואיך אסור למחות לדברים האלה. בראש כולם צריכים להיות גבולות, אחרת איפה נמצאים? שאלתי אנשים, שאלתי מומחים, רוצה להגיד לכם, הדברים, אמרו לי אנשים, שאלה, שאלתי מומחים, אמרו לי, תשמע, שאלה קשה מאוד, לא יודעים לענות לך. שאלתי על המתאם, על הקורלציה שיש ביישובי גב ההר. שבואו נגיד, מבחינה ציבורית, מבחינתנו, כולם ברוך השם יישובים קשים מאוד. אין, זה יצהר עם הצרות שלה, ואיתמר, וחוות גלעד, ולון מורה, ובקיצור, כולם. כן, יישובים לא פשוטים מתפוח וצפון, נגיד ככה, ומי בכלל, כן? מתפוח וצפון דרך עבר. שאלתי את השאל, כן? האם יש קשר בין העובדה שאנשים מוכנים ללכת למקומות המאוד קשים האלה? לעבור כל יום את כביש עמק חורון, זה קשה. זה קשה מאוד. האם יש קשר בין העובדה שאנשים האלה מוכנים למסירות נפש הזאת, מוכנים לשרוד שם, מוכנים להחזיק שם מעמד, לבין העובדה שהם, בואו נגיד, במושגים של התקשורת קיצוניים מהבחינה הימנית, או שניתן היה להושים שם גם אנשים מהסוג הזה. בואו נגיד, להיות נחמדים ולגור בגוש עציון, זה יחסית לא מסובך. השאלה, האם אפשר לגור במקומות האלה ולהיות נחמדים? שאלה שאני שואל את זה. זה אפשר או אי אפשר? מתקלים להם מכאן ומתקלים להם משם ומכל כיוון אפשרי. האם אתה יכול להחזיק אנשים שיחזיקו שם בשיניים ובצפרונם יישארו נחמדים? לא יודע. שאלה שאיננה פשוטה, לא קיבלתי עליה תשובה טובה, שאלת מיליון הדולר. כמו שאומרים, אבל גרים שם אנשים טובים. אם הרב רונסקי שגר באיתמה, אמר שהוא שוקל לעזוב את המקום, אנה היינו בריאים? הוא באמת, הוא אדם באמת צדיק, ואדם, באמת אדם שכל כולו למען עם ישראל, ובאמת המהפכה שהוא עשה ברבנות הצבאית. מוטי, תספר אחר כך, אני לא היית שותף למהפכה הזאת, נדמה לי. כן, ושותף מאוד פעיל, ואני אומר באמת, זכות שנופלת לידיו של אדם פעם בכמה דורות, ואם אדם כזה שוקל לעזוב את גב ההר, אז אנחנו בבעיה. וצריך לזכור, וזה הגמרא מספרת, ואנחנו מוצאים את זה במקרא, שהגמרא ביום המספרת מעשה משני אחים, שהיו עולים לכבש ושם לתרום את תרומת הדשן, ובמקום אחד מופיע, דחף אחד את חברו ונשברה רגלו, ובמקום שני שאחד הוציא סכין ותקע בחברו, כדי להגיע לפניו לכבש. ואמר אביו, אביו של ההרוג אומר, עוד לא בערב, אומר, הרי בני מפרפר ועדיין סכין, לא נטמע, זה מה שהטריד אותם. מה המצב של הסכין בבית המקדש ולא הטריד אותם? שבן אדם, כן, נרצח על בסיס השאלה מי הרים את אומות הדשא. זה לא סיפור מהגדות, זה סיפור שהיה. זה סיפור שקרה. זה כמובן המשך ברור, זה סיפור קין והבל. אלא שאלה, מי יקריב לפני השם? זה הצדיק את ויקום קין אל הבל אחיו וירגם. אבל זה תמרור הזנה. מה יכולה להיות המשמעות של היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, ובשלב מסוים אנשים רואים רק את המקדש מול העיניים, וכל מה שקיים זה קדושת המקדש, וכל המצוות האחרות פשוט נעלמו מהתמונה. שירות נפש למען ארץ ישראל ולמען התיישבות, אני, זה דבר שאני מאוד מאוד מעריך. אבל כשהדבר הזה מוציא מהאופק את כל מערכת המצוות האחרת, אנחנו בן. אמרתי פעם, כתבתי פעם בעיתון, בעיתון נקודה הזאת היה, סיפור ישן לו. אחי, יאריך השם ימיו ושנותיו, באמת תלמיד חכם גדול, היה פעם ראש ישיבה בשדרות. חזב שם. לא ישיבת ההסדר. ישיבה חרדית, לא משנה, פעם אחת היה לו שם ויכוח עם איזה עסקן מדרג ג' של ש"ס. כן, אז הוא אומר לו שם, בשעת הוויכוח, הוא אומר לו אותו עסקן, תשמע לבורך, אתה יודע שבשביל תורה מותר לגנוב. אני לא יודע, כמה אני סלטתי את המשפט הזה, כמה חילול השם ראיתי בו. וכמה אני מפחד שקוראים כאלה דברים, לא בשביל תורה, אבל בשביל ארץ ישראל. בשביל ארץ ישראל מותר לדבר לשון הרע, בשביל ישראל מותר לדחות, בשביל ישראל מותר להאשים אנשים, בשביל ישראל מותר לעשות כל כך. והכל בשביל ארץ ישראל, וזה באמת בשביל ארץ ישראל. בשביל חס וחלילה לא ירחיבו בתים, כדי שהאחזות שלנו כאן תהיה יותר גדולה, בשביל כל הדברים, אבל השאלה עד איפה מותר ללכת. מותר ללכת עד כדי תקיעת סכין, כדי שאתה תדרום את הדשא. כל החוכמה במצוות זה לדעת לגזור את האיזון, לדעת שכל העסק מתקדם ביחד. שאי אפשר להתקדם במצווה אחת ולהיות רק בה ולשכוח את כל התורה. לא יודע, זה ימים שבהם אני רוצה להגיד כאן כמה מילים על צבא הגנה לישראל. כמה מילים אני רוצה להגיד על צבא הגנה לישראל. היה כתוב לנו בפרשה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו בה, היה המחנה הנשאר לפליטה. הייתי אומר איזושהי צורת מבט אסטרטגית שיעקב הנחיל לנו לדורות עונות. לא להשקיע את כל הביצים בסל אחד. ובאמת כל עוד עם ישראל היה מפוזר בגלות, מקום אחד היה קשה ומקום אחר היה נפלט. הגירוש ספרד, אז פולין פתחה את שעריה וטורקיה פתחה את שעריה ואפשר להביא כמובן ארץ ישראל נפתחה ויפן פתחה את שעריה כלפי מה הדברים אומרים? כשקמה מדינת ישראל דברים קצת השתנו, אבל עדיין אני רוצה להגיד כאן דברים קשים ביותר שאמר הרב גורן זכר צדיק לברכה. אמר אותם ערב מלחמת ששת הימים. היה כאן מצב שקשה לדעת. אני זוכר, יהודים בחוץ לארץ אמרו, תשלחו לפחות את הילדים שלכם, לפחות להציל אותם. זאת הייתה כאן האווירה. הרב גורן אמר את הביטוי, טוב, ניקו אותנו, תישאר יהדות ארצות הברית. לפחות משם, נצמח לנו משהו, תישאר יהדות ארצות הברית. אורי אור אמר דברים דומים. נתחיל את יום הכיפורים. היה איזשהו חשש בסלב מסוים, אני מזכיר, מצטט את מה שאמר משה דיין, שאמר לגולדה, גולדה, אני חושב שהבית השלישי הלך לנו. הרגעים הקשיים של ברירת שמשון, אני חושב שאתם מכירים, יודעים על מה מדובר, אני לא אכנס, תישאר יהדות ארצות הברית. היום גם לא תישאר יהדות ארצות הברית. ארצות הברית זה משהו ש... לא החזיק מעמד היום, בלי מדינת ישראל, אני משוכנע, אני חושב שאני קצת מכיר את הסיפור הזה. כל עם ישראל היום נמצא במקום אחד. הוא או יהיה קיים או יחדל. כמה עם ישראל קרוב למציאות שיכולה להיות חידלון, היא נראית, המציאות הזאת נראית במרחק שיבר. מי שקצת קורא במוספים צבאיים על מה קורה היום בסביבה האיראנית, ומצד אחד ובהשתלטות של האחים המוסלמים פחות או יותר על כל המרחב, עוד מה אתם סוגרים עלינו את הטבעת בסוריה ובמצרים ביחד, המדינה הבאה תהיה ירדן. ברור לי שכמה שמצבנו מסוכן, אבדאללה המלך ירדן מצב מסוכן יותר ואסד במצב עוד יותר מסוכן ממנו, אבל בואו נגיד הם פחות חשובים לי. אבל מציאות שבה חגורה של האחים המוסלמים תסגור עלינו מכל הכיוונים, ואו, כלומר או פלוס, או במקביל, הסיפור האיראני, אלה סיפורים קשים מאוד. שתמיד, כן, בסופו של דבר אנחנו נעמוד במצבו של הרב של צפת, שאמר שבסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות פעולה גדולה ולהגיד הרבה תהילים והרבה להתפלל, והנס יהיה שצהל יבוא וישים את הבצע. כן, על המשקל של הסיפור הידוע של הפלמ"ח בצפת. אבל בואו נגיד, כשאנחנו מסתכלים על העולם בעיניים ריאליות, מי שיצטרך לעמוד מול זה, הצבא הגנה לישראל. מול הצבא הזה אתה נכנס היום לתוך מחנה ומכה חיילים, שאתה לא יודע מה הם יעשו מחר. היה לי, אתם מכירים את הכינוסים שיש לי פה עם קצינים של פום, או עם מכלל הביטחון לאומי, או כל מיני כאלה דברים. היה בשלה שברה. קצין אחד אמר לי כאן כמה דברים שלא היה לי נעים לשמוע. בואו נגיד, אני גם אומר להם דברים שלא תמיד נעים להם לשמוע, אבל הם ממשיכים לבוא. בצדר. אני חושב שאם הייתי אומר לברם דברים נחמדים, אז הם היו מחפשים מקום אחר. בצדר. אמר קצין אחד, הסתכלתי עליו. כן, אנשים קצת היו מזוזעים. הסתכלתי עליו, ראיתי, הבן אדם טייס. אחר כך הוא ניגש אליי, להתנצל, ישב ביחד בחדר שלי, דיברנו יפה, קיבל לי גם איזה מזכרת. אבל אמרתי לו, רציתי להגיד לך דברים חגפים. לפני כולם, רציתי להשיב לך. אמרתי לו, פתאום ראיתי טייס. אמרתי, איפה הבן אדם הזה יהיה עוד שבועיים? אני לא יודע, דובר מלחמה באיראן, דובר גם לפני שם. לא יודע. אולי עוד שבועיים, יש שם מעל קום, או מעל איזשהו ננטז, או מעל אני לא יודע מה. כל המקומות האלה. אני יכול היום להגיד לו מילה רע? אתה יכול היום להקות איזה מחת או איזה סמחת, אגב הסמחת הוא יהודי חובש כיפה, יהודי שומר מצוות, לא, לא, לא משנה כרגע, זה לא ממש חשוב, זה רק אומר את כל הפרדוקס שבאים. אתה היום יכול להקות אותו כשאתה יודע איפה הוא יהיה מחר. אני לא מדבר מה שהם עושים בשומרון. נכון שמהבסיס הזה יעשו חיילים אגב שיקעו אנשים בחוות גלעד, נכון. זה לא היו החיילים. וזה לא היה הצעה. אבל חוץ מזה, סליחה, מחץ הזה עשה עוד כמה דברים. הוא עשה עוד כמה דברים שקשורים לביטחון, שקשורים לכמה דברים כדי שאנשים יוכלו לחיות, כדי שמחבלים לא יוכלו להיכנס ליישובים. כל מי שהיה פה בצבא יודע מה הצבא עושה בלילות. כל הזמן יושב בתוך הכפרים הערביים ושולף את זה ושולף את זה ושולף את זה ושולף את זה יחד עם השבא. מעשים בכל יום, בכל רגע, בכל איזו חושב. אתה יכול את האנשים האלה להקום. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על הצבא. יש לנו המון חזיתות ציבוריות. המון חזיתות ציבוריות. אני רוצה לדבר כרגע, אני מדבר כרגע על חזיתות הציבוריות לא של המדינה כולה, של הציונות הדתית. בואו נדבר על שתי חזיתות שבהן כל הציפיות היו מהציונות הדתית. קודם כל, הציונות הדתית, ציפייה ראשונה ממנה הייתה להיות גשר בין שני החלקים שנמצאים משני הצדדים, חרדים מכאן וחילונים מכאן. אנחנו היינו אומרים להיות הגשר. אנחנו מהווים גשר בין החרדים והחילונים. יש לנו בכלל דיבור עם החרדים? מישהו פעם החליף מילה עם מישהו חרדי כאן? חוץ מזה שאולי לפעמים שולפים כמה שקלים ונותנים להם צדקה כשהם באים. כמה אנשים פה החליפו מילה פעם אחת עם אנשים חרדים, שאלו אותם מה הבעיות שלהם, מה לוחץ עליהם, מה כואב להם. מי במדינה יצר את הקשר עם הציבור החרדי, שזה דבר שאנחנו היינו צריכים לעשות? מי במדינה, שאלה, חידה, מי במדינה יצר את הקשר עם הציבור הזה? הצבא. לא יודע איך. איך הגיעו? ופתאום לכל מיני תוכניות שחף ותוכניות אחרות מצליחים להכניס אותם ובאים בהמוניהם ומצליחים למצוא איתם שפה משותפת לא יאומן. לא יאומן שחרדים הסכימו ללכת לשם, לא יאומן שהצבא מצליח לסגל את עצמו עם כל השטיקים שיש לו בראש, שמוכח זמרת בכל מקום, שמוכח זה, ושהצבא הצליח ליצור לעצמו מסגרות שהוא יכול לקבל אותם. שיכול להכניס אותם לחברה נורמלית, להוציא אותם מחוסר הנורמליות שלהם ולהכניס אותם לחברה נורמלית. צהר עזק מה שהציונות הזאת הייתה את השכרה שלהם. הגיעו הנה כל החבורה מרוסיה. מי היה אמור לטפל בגיור שלהם?
מי אם לא הציונות הדתית? מה היא צריכה לעשות? אתם יודעים מי הצליח לטפל בגיור של כל החבורה הזאת, את מי שהצליחו לגייר? צהל הצליח לעשות. את התפקידים שלנו. אני כבר לא מדבר על תפקידי הביטחון. אני מדבר על התפקיד שהייתי אומר, האמת הביטחוני. התפקיד שהוא מעל הביטחון ושמעל לכל דבר אחר. שבכלל תהיה תחושה לעם שיושב כאן שהוא עם אחד. ושהוא לא איזה אוסף עמים, רבותיי, יש פה בדואים, ויש פה דרוזים, ויש פה סודנים, ויש פה פיליפינים, ויש פה רוסים, ויש פה גם יהודים, בסדר. אבל בואו נגיד, ברגע שהיהודים האלה מתחלקים לך לכל כך הרבה שפטים, שאף אחד לא מכיר את השני, ושאף אחד לא יודע מהשני שום דבר. מי מצליח לחבר? את מדינת צפון תל אביב, איך שלא נקרא לה, לא משנה כרגע, עם מדינת, לא יודע מה, אופרה. רק דבר אחד, אתה שוגות בצד. זאת איך שהוא מצליח לחבר, קשיים כאלה, קשיים אחרים, עושה הרבה שגיאות ועושה הרבה טעויות ועושה המון דברים. ואני מדבר על פסק ההלכה של ידידי הטוב, באמת ידידי הטוב, באמת שאני מאוד מעריך אותו, ואמרתי זה מקודם, הרב אליקים לבנון. פסק ההלכה שלו, שמול נשים שרות, יש לעמוד מול כיתת יורים. בסדר, אפשר להתווכח על השאלה עד כמה זה בדיוק עולה מקנה אחד עם מה שכתוב בסנהדרין ע' ד'. אפשר לדבר ככה, אפשר לענות ככה, אפשר לענות ככה, תשובות לכאן, תשובות לכאן. זאת לא השאלה. זה לא הכותרת. והכותרת היא החמורה ביותר לעניין הזה, וזה לא השאלה אם צריכים לעמוד מול כיתת יורים, אלא השאלה אם בכלל מישהו מעמיד מולך כיתת יורים. צה"ל העמיד כיתת יורים מול מי שלא מוכן לשמוע אנשים שרות. נכון, צה"ל עשה טעות והודה בטעות, שהדיח ארבעה צוערים וזאת אותה טעות. כיוון שביקשו קודם, ביקשו יפה, וזה היה בנימוס וכו', ואני חושב שצה"ל יכול היה ללכת לקראתם, הדיח אותם כואב הלב מאוד, הוא לא עמד אף אחד מול כיתת יורים. צה"ל מעמיד מול כיתת יורים. כשאתה אומר, כזה פסק הלכה, גם בצורה תיאורטית, אתה בעצם ציירת את צה"ל כמי שמוכן להעמיד אנשים מול כיתת יורים. בגלל שהם לא שומעים זמרת, לא נכון. יש בו אנשים שיכולים להעיד, כמו שאני יודע, ואנשים פנו אליו, שנתנו להם את האפשרות, ונתנו להם את הבחירה, והסכימו, והתקשרו אליי חיילים, ואמרו להם, היו צריכים שם להיות על איזה בימה, אבל אמרו להם, אתם לא רוצים לשמוע אישה, אז יש לו מישהו אחר במקומכם. ושם, ב-99% של המקרים, הלך לקראת האנשים. אז כל הזמן להכריז על חסות, שצהל אומר שפקודת מפקד יותר חשובה ההלכה, הייתה פליטת פשטותית של אלוף אורנה ברביבאי בעניין הזה, נכון, בסדר, הייתה פליטת פשטותית. צהל מנסה והופך את אורו ללכת בכל מקום לקראת החיילים, יש לפעמים בנושא הזה התנגשויות, זה לא צריך להיות, אבל יש גם שטויות ויש גם פגמים, לא הכל בדיוק כמו שצריך להיות. אצלנו בבית הכל כמו שצריך להיות. ואני לחפש את השגיאות של צה"ל בנושא שירת נשים, ואני במקביל באותו מסרק אבדוק פה כל אחד מה הוא עשה בשבועיים האחרונים בכל שעה, אני חושש מאוד שצה"ל יוצא זכאי. נבדוק אתכם כל אחד מה עשיתם כל שעה בשבועיים האחרונים. ואני לא אומר לכולם, אני מדבר פה על הרבנים, על הרבנים. צריך לדבר עם תלמידי. יום הייתי איפה לא קמתי לתפילה, יום, כל מיני סיפורים כאלה. זה, 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 זה כן בסדר? כשאתה היית ולא קמת לתפילה, החיילים כן קמו לסיור הבוקר שלנו. אז יגידו טענות נגד השגיאות של צה"ל, ומה עם השגיאות שלנו? אני אומר, יש בעיה ויש כוחות שעוינים אותנו, והעוינות הזאת הרבה פעמים קורית מפחד, ויש ניכור, ויש אלף. אני לא יודע ממה כל כך מפחדים, ואין לי מושג מה קורה, ואני לא יודע איפה אנחנו מטילים כזה פחד, או לפחות לא ידעתי עד שלשום מאיפה אנחנו מטילים כזה פחד. עכשיו אני כבר יודע יותר טוב, אבל שלא נתפלא, שמחר ישיבו, שבמקום תשאיר אישה, אז ייכנסו פתאום 200 איש ויתחילו להרביץ. אחרי מה שקרה. אני רק חושב שאלה ימים שצריכים ללמד הרבה זכות על צה"ל. ואני לא מדבר כרגע על צה"ל מבחינה ביטחונית, אלא על צה"ל שמהווה את הדבק האחרון שקיים היום בין שבטי ישראל. הוא הדבק האחרון שקיים. אם אין צה"ל, לא מתכוון עם צה"ל, אם צה"ל לא ימשיך להיות הדבק הזה האחרון בין שבטי ישראל, תדעו לכם, העם היהודי מתפרק. ואז יהיו פה כוחות יותר חזקים מאשר העם היהודי, כאן בארץ הזאת. יותר דומיננטיים ויותר חזקים, ולמרות שהם מעטים יותר. שומר הצעיר בזמנו, כל אלה שבאו מחוץ לארץ, מעלייה לרוסיה, היו כאן מיעוט שבמיעוט, אבל הם היו כוח מלוכד, הם הצליחו להשתלט על הארץ הזאת. כל פועלי ציון, כל אלה שבאו מהשמאל בעלייה השנייה, הם היו כוח מלוכד, הם הצליחו להשתלט פה על כולם, היו פה הרבה יותר דתיים בארץ מהם. אבל אלה היו אשכנזים, אלה היו ספרדים, אלה היו חרדים, אלה היו כאלה, אלה היו כאלה, אלה היו כאלה. מחר זה יכול לקרות גם בתוך העם היהודי, מול המיעוט הערבי שיושב כאן, שהוא כבר מיעוט ערבי די גדול. צה"ל מהווה היום את החומה האחרונה. אני ניסיתי לעשות את זה עם האמנה, לא הצלחתי, צה"ל כן הצליח. מהווה איזשהו דבק שלא קיים בשום מקום אחר. כשאתה מצרף את הזכות הזאת, כשאתה מצרף את מה שהוא הצליח לעשות את המפעלות של הציונות הדתית, כשאתה מצרף את מה שהוא עושה להגנת תושבי יהודה ושומרון, כשאתה מצרף את מה שהוא צריך לעשות מחר ורק הוא יוכל לעשות את זה. במלחמה כוללת. ומדברים על דברים קרובים מאוד. וזה זמן שנכנסים 200 איש ומבקים חיילי צה"ל. יתר על כן. דברים כאלה קורים. דברים לא פחות חמורים קורים כל שבוע בנעלין ובבילין ובכל מיני כאלה מקומות, ושם כל התקשורת שותקת וזה חבל. פה פתאום כולם זכינו שכל התקשורת פתאום אוהבת צה"ל. כן, איפה הם אתמול, כשתנועת יש דין כל הזמן מחפשת חיילים כדי להעמיד אותם לדין לפני בית הדין הבינלאומי בהאג, כדי שאם יצאו החוצה יעצרו, ועושים את זה לחיילים ועושים את זה לקצינים כל הזמן, ותנועה שכשמדינת ישראל מנסה להגביל את התרומות שהתקבל מאירופה, אז פתאום רעש גדול נגד החירות ונגד הדמוקרטיה וכולי וכולי וכולי. תנועה שלקחה על עצמה שחיילי צה"ל ישפטו בבתי דין בינלאומיים. על מה שהם עושים פה ועל מה שהם עושים שם. זה חמור יותר, ועל זה כולם שוקים, אבל מבחינתנו זה דבר אחד. מבחינתנו, כל החבורה, מבחינתי, כל החבורה שנכנסה לחתמ"ר שומרון, הצטרפה מנקודת מבטי לתנועת יש דין, תרתי משמע. גם מבחינת התרומה המכריעה שלהם טובת השמאל, וגם מבחינת העובדה שמבחינתי אלה שמנסים לפגום בצה"ל, מבחינתי מפלגה אחת ולא אכפת לי מאיזה צד מנסים לפגום בצה"ל. לפגום בצה"ל, ואני אומר שוב, מחוץ לבעיה הביטחונית, זה לפגום במקום האחרון שמהווה היום דבק בחברה הישראלית וממילא בחברה היהודית. ואני יודע שצה"ל עושה בהמון נושאים המון טעויות. אני אומר שוב, תבדקו כמה טעויות אנחנו עושים. תבדקו את הטעויות שלי. תלמידים שלי מוצאים זה יום יום ושעה שעה בשיעור. כל שיעור מוצאים לי ממוצע 5 טעויות. נכון היית? בערך, מה? אתה היית אומר 10. בסדר. אבל בסדר. כולנו עושים טעויות, אני אומר, יש כאן טעויות זידוניות יותר, יש בהחלט בעיה, אני חושב שיש בעיה קשה עם שר הביטחון, צה"ל נמצא באיזשהו מצוקה, הוא מחויב לשמוע לשר הביטחון, מחויב לשמוע לממשלה, לא תמיד הוא רוצה את זה, לא תמיד זה נוח לו. יש רבנים שיש להם פתרון פשוט לעניין, תסרבו פקודה והכל בסדר. אתה יודע איפה זה ייגמר? התחילו לסרב פקודה, אתה יודע איפה זה ייגמר? כמה קצינים בצה"ל אמרו, אתם תסרבו פקודה כאן? מול כל אחד אצלכם שיסרב פקודה כאן, יש לי 10 שיסרבו פקודה לשרת בשטחים. אני יכול לעשות את השיקול, אני מכיר את התמונה, אולי אותו קצין שאומר את זה טועה. אולי. לא יודע. אני לא בטוח שאותו. אני אומר לכם, אלוף הפיקוד, אלוף אבי מזרחי. אני אומר לכם, יהודי, שממש אני יכול להגיד, יהודי ישר דרך, יהודי טוב, יהודי צדיק. הוא אוהב אותנו. הוא בעדנו. והוא נחמד, והוא ענב, באמת אדם טוב. הוא יצא מגדרו אתמול אחרי הסיפור הזה בצורה שנשרף הלב לראות את זה. אני לא ראיתי אותו, אבל אנשים סיפרו. נשרף הלב לראות את הבן אדם הזה בצערו, הוא לא ידע איפה לחפש מילים. לאן זה הולך? תסתכלו איך שכל השמאל, כל הזמן רק מתחלט, תתחילו לראות בהם. השמאל רק מחכה לזה, חיכו לזה גם בגוש קטיף. כמה אנשים דיברו שם על אלטלנה ועל כל מיני כאלה דברים, ורק חיכו, תראו בהם. כך רצו לראות את זה. אני אומר לכם פעם ראשונה, אני אומר את הדבר הזה היום, עד היום לא אמנתי,
אני חושב שהדבר הזה במרחק שיבר מאיתנו. זה מפחיד אותי הרבה יותר מהטילים באיראן. מול הטילים באיראן יש חץ. מול הירי הזה אין לנו שום פתרון. יש כאן משהו הרבה יותר מפחיד מזה שפלוני או אלמוני יהרג. פלוני או אלמוני יהרג מכדורים של צהל, מכדורים מכוונים של צהל. לא, לא מה שקרה לחברים אותו הרב דן מלץ בסיכרון. ומתי זה יהיה דבר בלתי הפיך שאי אפשר יהיה להפוך אותו. אני עד היום רואה נס משמיים, אני אומר לכם נס גלוי. נס משמיים אני רואה כמו מה שמתואר אצל אלישע הנביא, בעובדה שאחיקם, נדמה לי קראו לו אייל, אחיקם, שמת שם, שנהרג בהתחלה מוות קליני בעמון, זוכרים? שקם לתחייה, כן, ממכות של שוטרים, בחור שלנו, כן, מת, מת מוות קליני, ואחרי כמה זמן קם לתחייה. נראה בזה נס כמו הניסים מן שענה לאלישהו יענה. כי אם זה היה נגמר במוות, זה היה פצע שאי אפשר היה לרפא אותו לעולם. אני אומר לכם, אנחנו בנושא הזה במרחק של לא יותר משיבר. ואי אפשר וצריך לדעת, אי אפשר, התורה לא יכולה להיות בנויה על בסיס אחד שזה ארץ ישראל. אנחנו כולנו אוהבים את ארץ ישראל, אני מאוד אוהב את הארץ הזאת, אבל כל התורה צריכה להתקדם ביחד, אי אפשר לקחת נקודה אחת ולרוץ. הסכנה הזאת שבתרומת הדשן, צריכים לזכור את הסכנה הגדולה שבתרומת הדשן. אנשים רצים ואחד דוחף את חברו ונשברה רגלו, ואנשים רצים ואחד תוקע סכין בחברו. התורה מעידה לנו על הסכנה הזאת בסיפור קין והבל יותר מכל. חלילה שלא להגיע מחמת עבודת השם ומחמת הצורך שהשם יקבל את הקורבן שלי, חלילה לא להגיע מזה לשפיכות דמים. חלילה וחלילה וחלילה וחלילה. סיפור של ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש נאמר, כשנוח מקריב קורבן מכל החיה. לדעת, עד כאן, אבל לא יותר מזה. זה מותר. לקחת בהמה ולהקריב קורבן השם. שלא תזלזלו מחמת העניין הזה בשפיכות דמים. כי זה עלול להגיד. כהנים ורכובותיהם תופלות כל היום בדם. נו, בסדר, מה לי אחר, מה לי אתם, ומה לי, בסדר, בשביל תרומות הדשן, אז הרגנו אחד. נהרגים פה כל הזמן, כל כך הרבה כפרים, וכל כך הרבה זה, וכבר בשלב מסוים, לא, לא רואים את ההבדל. לא רואים את ההבדל. ולאן הדברים האלה, אם דברים כאלה יכולים להגיע, כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על האפשרות, ולכן נתתי את הרקע בהתחלה. שאולי גם לנו דבר כזה יכול היה לקרות. בית שיסנות. שאולי גם לנו דבר כזה יכול היה לקרות וצריך לדעת איפה בדיוק לשים את הגבולות. הייתה לנו פעם אחת הזדמנות ללמוד את זה לפני 16 שנה. לדעת, לא היה כאן. ממשלת רבין החליטה באוסלו בצורה בלתי חוקית לחלוטין על הסכם אוסלו. בעזרת מיצובישי, בעזרת כל מיני רמאויות אחרות, בעזרת כל מיני חוקים, אני יכול לבוא ולהגיד את הלאג שהיה אותם. אבל גבולות, זה לא היה אמור להגיע למה שזה הגיע. שמישהו ישלף נשק. זה לא אמור היה להגיע לזה, זה לא אמור היה להגיע למשהו קרוב לזה. לא היה אמור להגיע למשהו שהוא בתחום 2000 אמה מזה. ואני אומר את זה כבן אדם שהשתתף בכל ההפגנות. אני אומר את זה כבן אדם שהלך חודש וחצי עם ציור שעלה על הרגל שלו. ואני שחור בדיוק בצורה עברה על הרגל שלי. חודש וחצי. מה מותר לעשות ומה אסור לעשות? אי אפשר היה ולא יעלה על הדעת להגיע לשם, ויתכן שמדי פעם אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו מהם הגבולות. יושבים אנשים בשומרון שיש להם בראש, אם אני מבין את זה נכון, יש להם בראש מצווה אחת וכל השאר יתיישר לפי המצווה הזאת. כל דבר, אם ילך כמו שהם בדיוק מבינים, אז הוא נכון, ואם הוא לא הולך בדיוק כמו שהם מבינים, אז צריכים להילחם בו עד חום.
ולא יכול להיות שיש שיקולים אחרים, ואני אומר שוב, גם הדיבורים האלה שצהל מעמיד כיתות יורים, לא נאמר במפורש, נאמר אפילו אם יעמיד וחמול כיתת יורים, תמיד אפשר להתאמר. אבל יש טקסט ויש סאב-טקסט. ואסור להגיע לשם, אני אומר את זה באמת על אחד מהידידים הטובים שלי, שאני מאוד מאוד מעריך אותם. יש טקסט ויש סאב-טקסט, ולך כרב יש אחריות גם על הסאב-טקסט. וגם על הקשר, וגם על מה שמישהו יבין, שלכאורה צהל הולך, הוא אולי פעם תיאורטית יקרה לו שהוא יעמיד מול כיתת יורים מי שלא שומע שיחת נשים, צהל לא הולך בכיוון הזה, נקודה, הוא לא הולך בכיוון הזה. כמה דברים צהל שובל את הראש, איך לעשות דה של חיילים שומרי מצוות יהיה נוח. כמה דברים עושים היום. עושים גם דברים אחרים, אני יודע שיש דברים. אבל זה לא הולך בכיוון הזה, ואסור לתת לכיוון הזה לא יד ולא רגל, וצריך לדעת מהדבר הזה להסתייג כמה שיותר, וכמה שאפשר להפעיל את האנשים ואת המצוקות שלהם, לא לכיוון הזה. הכיוון הזה צריכים להגיד לחלוטין. אנחנו יכולים עוד להמשיך עד שיעלה עמוד השחר עם העניין הזה. אני חושב שכבר אמרנו כמעט את הכל. אני אומר את הדברים בהרבה כיף. ובהרבה הערכה לאנשים שיושבים על גב ההר ולמסירות הנפש שלהם, ובהרבה הבנה את הצער שעוברים אנשים שפתאום מנשלים אותם בגלל כל מיני סיבות כאילו משפטיות מבתיהם, ולכן סיימתי זה בדבר טוב ואמרתי הגיעו הלילה להסכם על חוות גלעד, שבאמת אם הייתה חרבה וכל מפעל חייו של משה שר היה יורד לטמיון, היה צריך לקרוא על זה, היה צריך באמת לקרוא על זה את הנגד. אם דבר כזה היה קורה לו, וברוך השם, הגיעו להסכם, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר. העסק הזה לפחות נגמר טוב. עדיין נותר כאן איזשהו פצע פעור, קשה מאוד. ואת המשפט הבא שאני הולך להגיד, אני הולך להגיד אחרי לבטים קשים, אבל הדברים בוערים אצלי חזק, ואני חייב להגיד אותם. דברים שקרו פה, אני אומר שוב, הם הקשים ביותר שקרו לציונות הדתית אחרי 16 שנה, ואלה דברים לשבת ולשקוע שם בסוגיית זמן בגיטין אחרי שקורה זה, כזה דבר, זה דבר שלי נראה כסתירה. אני מתכונן ויוצאים מהישיבה באחד הימים הקרובים אוטובוס, לא יותר מאוטובוס אחד. אני מקווה לשכנע את הכיתה שלי לבוא איתי, יבואו עוד אנשים לבוא ולסוע שם למחנה הצבאי בחטיבת אפרים, לעשות במשך יום, במשך כמה שעות מיום, עבודות רס"ר או מה שיגידו לנו לעשות. לא הפגנה ולא פרחים ולא קפה ולא הדברים האלה, כל הדברים האלה נדושים. פשוט ללכת לעבוד שם, לנסות לכפר על החילול השם הזה שהיה שם, שאני לא יודע איך אפשר לכפר על זה. חילול השם זה דבר שנאמר, אם יכופר ויעבור נזה לכם עד תמותו. נקודה אחת שאני שכחתי להגיד. גם כאנשים רוצים להגיד משהו. להגיד את זה בשפה שהעם מבין, ולא לדבר ביידיש. האנשים האלה מחוות גלעד מדברים ביידיש. הם מדברים בשפה שאף אחד לא מבין אותה. איש לא יכול להבין, ואיש לא מוכן להקשיב, ואיש לא יקשיב לשפה הזאת, דבר בשפה שאנשים מבינים. כשאמרתי יידיש, הבנתם למה אני מתכוון. יש מצוקה, יש בעיה, תדע איך אומרים אותה, באילו סיבות אומרים אותה, באיזו צורה אומרים אותה, לא אומרים אותה באמצעות בלוקים על המחל. יש לך כאב, זה נכון. תדע לפתח אותו בצורה שאנשים מסוגלים לשמוע. עם בלוק בג'יפ של המחת, זה שפה שאנשים לא יודעים איך לשמוע ולא יודעים איך להגיד אותה. אני אומר שוב, עם כל הצער הגדול, אני גם לא אוהב לעשות עבודות רס"ר, אבל אני אלך לעשות בעצמי, בידי. אני אומר, זה דבר חריג. בזמנו לקחתי אוטובוס מכאן, ויצאתי עם בחורים, חלקם יושבים פה בחדר הזה, והלכנו לאזור זיקים, לבנות ולשקם חממות של אנשים שנעקרו מגוש קטיף. יש פה אנשים שהיו יחד איתי וישבו יחד איתי ופשוט מילאו אדמה בעציצים וסחבו מנגשים של עציצים ממקום למקום, פשוט כדי לעזור למשפחות שלא נותר להם שום דבר. אני הרגשתי, אני לא יכול לשבת וללמוד, לא משנה אם למדו הזמן בקטין, למדו משהו אחר, כשזה מה שקורה מסביב, אני אשב ככה ואלמד. הרגעתי שאני לא משוגל, לקחתי אוטובוס למשהו שהוא פחות או יותר, הייתי אומר, מכובד כמו עבודות רס"ר, למלא אדמה בעציסים של
חממות.
ישבנו יום שלם עשינו. אני אומר שוב, עכשיו אני חושב שצריכים לעשות את זה גם כאן. אני מתכונן לקחת אוטובוס, בואו אני אגיד לכם שהדבר הזה הוא לא דבר מובן מאליו. אשתי לא מסכימה איתי, ופעם ראשונה אני עושה משהו שאשתי מסתייגת, אני אף פעם לא עושה כאלה דברים, אבל אני מספר לכם, היא אומרת שזה לא הדבר הנכון, ושזה לא יתפרש טוב, אני הולך לעשות את זה. אני לא יודע, הדבר הזה בוער, כמה אנשים יבואו איתי ארבעה אנשים, אז ניסה באוטו שלי, אם אשתי לא תיקח אותו לעבודה, ואם יהיו יותר אנשים, אז אני אזמין אוטובוס. כבר דיברתי עם יוני וביקשתי תקציב מיוחד על שמי לעניין הזה, ואנחנו נעשה את זה. אני רק רוצה להגיד, אם כן לא יכולתי להגיד לדעת עצמי, הלכתי הלילה באמצע ארוחה למורנו הרב ליכטנשטיין, הוא היה באמצע ארוחה והוא יצא לקראתי. התנצלתי, אמרתי למורנו הרב, אתה יודע שיש לי כל מיני רעיונות משונים, תגיד לא, אז לא. כן, ככה, אמרתי לו, וזה הכל בסדר, מה שלא חשבתי שהוא יגיד כן, חשבתי שהוא לא יגיד לא, חשבתי שהוא יגיד אני אחשוב על כך, ואז הייתי מקבל תשובה עוד שלושה שבועות. וזה כבר היה התרוגים אחרי סוכות. אבל הוא אמר לי, על המקום בלי לעשות שנייה אחת, אמר לי, רב יעקב, לך תעשה את זה, אני תומך בכל זה. ככה אמר לי מורנו הרב ליכטנשטיין. עם הרב גילי ועם הרב משה, לא הספקתי לדבר, כי זה ממש מהערב משעה לשעה, אבל הספקתי לדבר איתו. ואני אומר לכם את הדבר הזה, התייחסתי עם חברים קרובים שיש להם שם מגעים אצל כל הקצינים הבכירים, ויוצרים בשבילי עכשיו את הקשר הזה. אני מקווה שזה ילך, אני לא יודע אם הצבא ירצה. כן, יכול להיות שיגיד, אין מה לעשות, כבר עשו לסבלנו את כל עבודות הרשעה. יגידו לנו לצבע אבנים שחור ירוק, אני אצבע אבנים שחור ירוק, יגידו להרוס קיטבגים, אני ארוס קיטבגים. יגידו לי, שטוף כלים, אני אשטוף כלים. כן, אני אומר שוב, אני לא הולך לשם כדי שיגידו לי לתת שיעור. כן, אני לא הולך בשביל זה, אני הולך בשביל לעשות את זה הדעת הדרך, יבוא איתי עוד אנשים, אני חושב שזה יהיה הדבר הנכון. אני לא הולך לקרוא לעיתונאים, אבל אין יום שם. אני לא הולך לדבר עם אף עיתונאי, אבל בגלל שאני בעיקר ביקשתי רשות, אז אני כבר יודע שיהיו, אני לא שמח על הדברים האלה, אבל אני חושב שלפעמים יש חילול השם גדול וצריכים לעשות, וצריכים לחבר כלפי שמיה, כלפי שמיה, אני לא מעניין אותי תקשורת, מעניין אותי כלפי שמיה, הדברים האלה נעשים, ואני שוב, אני לא רוצה לומר משהו בגנותם של ישראל, בחורים שבאמת אוהבים את הארץ, ואפשר להגיד עליהם הרבה דברים טובים, אבל כלפי שמיה אני מרגיש, לא הם צריכים לחבר, אני צריך לחבר. אם אני לא מנעתי זה מהם עד היום, אני צריך לחבר. אני אומר שוב, אנשים שלנו לא מספיק אמפתיים לאנשים האלה שעושים להם בתים וזורקים אותם מבתים, אנחנו לא מספיק אמפתיים, אז הם פתאום מרגישים שהם לבד. אבל מה אני אעשה? אני עובד עם האנשים האלה כל היום, אני נורא אמפתי ואני נורא מנסה לעזור להם. כל פעם אני מנסה לעזור, אבל יש כאלה שלא רוצים עזרה ושלא מקבלים עזרה, וכשזמבי, שאני עובד יחד, לא מגיע לשם, אז יורקים עליו. בכל מיני מקומות כאלה כמו חוות גלעד, ובטוחים שחכמים יותר מכל העולם, בסופו של דבר מתקיים בצרות, ובאמת יהודי צדיק זמבי, שאחרי שיורקים עליו את כל הריקות, הוא בסופו של דבר הצליח להשיג את זה שלא יהרסו את חוות גלעד. הוא השיג את זה. כן, והוא התקשר אליי כדי להגיד לי, תשמע, רבי יעקב, השגתי את זה. הזדמנות הזאת שהיה לי את הטלפון, ביקשתי ממנו את הדבר הזה, הוא אמר, אני חושב שזה דבר נכון, דבר טוב, הוא אמר, הוא מתקשר מיד עם חגי מרדכי, מפקד האוגדה, אני מקווה שיאשרו לי, זה הדבר הקטן האחרון שאני אומר, ואם מישהו יבוא יחד איתי, אם זה יהיה 5, 5, אם זה יהיה 35 עוד יותר טוב, כן, כמה יותר שיהיו, אני רוצה גם שישארו פה אנשים ללמוד בישיבה, כנראה הזמן הכי קרוב שאפשר להגן לזה זה תחילת השבוע הקרוב, אחרי שבאת לפני כן כנראה אפשר להגן לזה, רציתי כבר להגן לזה ליום שישי, אבל ביום שישי זה כנראה לא ילך, ואני לא יודע אולי לשמור במקומם, לא יודע מה, ואם אני אצא מפה עם 30-40 איש, אני חושב שהדבר הזה בסופו של דבר, תהיה פה איזה כפרה על חילול השם, ואני אומר, מבחינתי האישית, באמת, אל תגידו לראשי הישיבה ולרמים שאמרת. מבחינתי, במצב הזה, אני לא משוכל לשבת ללמוד תורה אם אני לא עשיתי פה דבר. לא מרגיש שאני יכול להתעסק בשאלה מה יהיה עם פירות של אחד שכתב לי, שכתב בניסן ולא נתן לתשרי, ושאז יש חשש שאשתו תטרוף מלקוחות שלא קדים כשהבעיה, זאת אומרת, תראו לי, לא יכול. אני חושב שאני אז לומד תורה, אני עושה דברי פלסטר. אני יושב כבר את פסטר. אני יושב ולומד תורה כדי לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם. אני לא יודע, אני מרגיש שאצלי זה דין בלימוד תורה שלי, גם אם יהיה לי שיעור אחד פחות. וזה אני סיימתי את הדברים, ושיהיה לכם לילה טוב.